כל חי אונליין 93fm.co.il.
ההיסטוריה שלנו נפתח כזה של תקווה ואמון. נשיא צרפת פרנסואה הולנד אמר כי הניצחון מראה שרוב אזרחי המדינה מקווים להתאחד סביב ערכי הרפובליקה. מועמדת הימין הקיצוני לפן, שהפסיד על פי המדגמים, ברכה את יריבה מקרון ועודתה לאלה שתמכו בה והצביעו אווירה עבורה בבחירות. דוברה של קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בירך את מקרון, והודעה שפרסם נאמר, הניצחון שלך הוא ניצחון לאירופה חזקה ומאוחדת, אלא ידידות בין גרמניה וצרפת. שירות בתי הסוהר פרסם הערב סרטון בו נראה המחבל מרואן ברגותי הקלו בישראל ומארגן את שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים כשאוכל בהיחווה בתא השירותים שלו בבית הכלא ומפר בכך את שביתת הרעב. שר לביטחון הפנים גלעד ארדן אמר כי ברגותי פעל בדיוק כפי שהוא עשה באופן ציני ומרושע בעבר, כשניצל את המחבלים, הוביל אותם לשביתות רעב ששילמו עליהן מחיר כבד, בעוד שהוא לא מוכן להכיל על עצמו את השביתה. החשד מספסור בכרטיסי הנסיעה להילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. אמיר קינן, מנהל אגף התנועה באגד, מכחיש הערב כי נמכרו כרטיסים מראש בכמות גדולה. בדבריו, יש ראשי מוסדות שקנו מראש כ-5,000 כרטיסים. ברעיון המהדורה המרכזית עם בצלאל קיין הוסיף קינן כי משרד התחבורה הורה לעצור את המכירה הזו. כוחות הביטחון סיכלו הערב פיגוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כוחות הביטחון פתחו באש לעבר המחבלת ונטרלו אותה, ובנס איש לא נפגע. כתבנו מציין כי את הניסיון הפיגוע ביצע נערה ערבייה בת 16. שר החינוך נפתלי בנט אומר הערב כי מדינת ישראל שואפת לכונן הסכם שלום עם הפלסטינים. בדבריו, אנחנו מחפשים שלום, לשמאל אין מונופול על השלום ולימין אין מונופול על הפטריוטיות. השאלה היא איך להגיע לשלום, וכשאנו מדברים על הדיל צריכים לדבר על הדיל האמיתי, זה שהוא אפשרי ולא אשליה. תחזית מזג האוויר, לילה ומחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יהיה חם ויבש מרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי מתקרב. הצטרפו לסגולת חי רוטל משקה, הידועה בישועתה, ותזכו להתברך בתיקון הישועה הגדול שיערך בשעת רצון זו. הצטרפו עכשיו לחי רוטל משקה ולתיקון הרפואה הגדול, ועשו נחת רוח לצדיק. מחייגים עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, לכבוד הצדיק רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. התרומות מיועדות אחת מיועדות.
המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כבכל יום ראשון בין השעות 10 ו-11 בלילה כאן ברדיו כל חי בתוכנית המרצה. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו כל חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו כל השלום. חזרנו לכם אחרי פגרה ארוכה, תקופת בין הזמנים, החגים, האירועים השונים שעברו עלינו, וקצת התנתקנו מתוך הרצף של התוכניות. עכשיו אנחנו חוזרים, ובגדול התוכנית שלנו המרצה עוסקת בכל מה שצריך לדעת על אומנות הדיבור בפני קהל. איך מדברים, איך מתמודדים עם פחד קהל, איך בונים הרצאה משלב איסוף החומר עד למבנה, עד לסיום ההרצאה, כל מה שתורם ליצירת קריזמה ורתק, איך גורמים לקהל שיהיה מרותק ומחובר להרצאה, איך בונים דרמה, איך מלקטים סיפורים, איך משלבים משלים והומור, וכל יתר הדברים והמרכיבים של רטוריקה נכונה. על כל זאת ועוד אנחנו עוסקים כאן בסדרה הזו, כאשר בכל פעם אנחנו מתמקדים בהיבט אחר של הסוגיה. והערב אנחנו נקדיש את התוכנית לנושא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שבה נפגש כל מרצה ובעצם כל אדם, וזו השאלה, איך מתמודדים עם שאלות. אנחנו מכירים את הפתגם ששאלת חכם היא חצי תשובה, וכאשר שואלים נכון גם אפשר לקבל תשובה נכונה, אבל האתגר שלנו כמרצים וכסתם יהודים, איך אנחנו ניגשים לתשובה בצורה הנכונה, איך נותנים לשואל את ההרגשה שבאמת התייחסו לשאלה שלו והוא קיבל את המענה המקיף. אנחנו נקיף את הסוגיה הזו באמצעות שני האורחים שנמצאים איתנו באולפן. נמצא פה הרב דוקטור דניאל נשיא, ממנהלי קורסים להכשרת מרצים בערכים ואחראי על מחלקת פיתוח ומחקר, מחלקת מנוף בערכים. וכן נמצא איתנו הרב דוקטור שלום סרברניק, מבחירי המרצים של ערכים, בעל ניסיון רב של עשרות שנים בתחום ההרצאות וגם במתן תשובות לשאלות רבות. לפני שנתחיל אני מבקש להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפריים דוד על אתר רדיו כל חי, ולצוות הטכני שאותו מנהל יעקב הרשלר וישי פופובסקי. ערב טוב לכם הרב נשיא והרב סרברניק.
ערב טוב.
ערב טוב.
את השאלה הראשונה הייתי מפנה לשניכם. כאשר אנחנו מתמקדים בפן של בניית ההרצאה, אז בשלב כזה או אחר, הקהל מקשיב, הקהל מתעניין, והקהל מתחיל לשאול שאלות. והשאלה היא, איזה סוגי מיומנות צריך המרצה, או צריך אדם בכלל שיהיה לו, כדי שיהיה מסוגל להשיב כהלכה על השאלות האלה? הרב נשיא.
קודם כל צריך להבין שכשאתה נמצא בהרצאה ואתה מקבל שאלות מהקהל, תדע לך שזה חלון הזדמנויות מדהים שבו אתה יכול באופן בלתי רגיל לייצר רתק ולקדם את השומעים בקשב ולהטמיע אינפורמציה דווקא דרך אותן שאלות. המיומנויות של המרצה, תוך כדי שמיעת השאלות, זה קודם כל סבלנות. מרצה חסר סבלנות לא נותן כבוד לשואל, ואנחנו יודעים שהשואל עצמו דורש יותר כבוד מאשר אינפורמציה. זה צריך לדעת. התחושה המתסכלת הזאת שהמרצה לא נותן לי כבוד ומזלזל בשאלה שלי, גם אם תיתן את התשובה הטובה ביותר, יצרת ריחוק וקרע. דבר נוסף, כשאני שומע, בתור מרצה אני שומע מישהו ששואל שאלה, אני חייב לפרגן לו. תשמע, זו שאלה מדהימה. וחוזר על השאלה, ומדגיש אותה, אפילו מחדד אותה, ואפילו מקצין אותה, מחמיר אותה בעוצמתה, כדי ש... יהיה קשב יותר בקהל.
רגע, אני רוצה לעצור אותך כאן ולחזור לנקודה הראשונה שדיברת. אתה בעצם אמרת שכל שאלה זה חלון של הזדמנות, כי בעצם דרך השאלה אז השואל מגלה לך מה בעצם מעניין אותו. מצד שני, אבל השאלה זה גם סוג של הפרעה, כי לך יש מבנה, יש רצף, אתה עכשיו עסוק בלהעביר חומר חשוב מאוד, פתאום קופץ עליך רוגזו של האדם הזה עם השאלה. אז האם השאלה היא לא גם מטרד בעצם?
שוב, זו שאלה של הסתכלות. מי שרואה בשאלה מתרד, אז ממילא הוא יתייחס לזה עם המון מיצי קיבה והפרשת קורטיזול ולחץ פנימי. מה זה יעזור לך? אבל אם אתה תתייחס בתור מרצה לשאלה כהזדמנות נפלאה שבו אתה תאיר פנים לשואל ותאיר פנים לקהל ותחייך ותיתן תשובה סדורה, הקהל יהיה איתך יותר ויותר. כמובן שלא עושים הרצאה עם תחנות רבות של שאלות, צריך את המינון הנכון, במיקום הנכון והכל, אבל שאלה הזאת לא הפרעה, שאלה זה הזדמנות, שאלה זה מקפצה שתוכל דרכה להטמע יותר את המסר. אתה פשוט חש יותר את הקהל. אגב, בדרך כלל זה גם נותן יותר ביטחון למרצה. מרצה שרואה שהקהל ערני, שואל שאלות, הוא מקבל הרבה יותר כוח ועוצמה.
הרב סרברניק, כשאתה מעביר הרצאה, לפעמים מול קהל שאינו שומר תורה ומצוות במסגרת סמינרים של ערכים, ובאמצע, תוך כדי שאתה מציג את הטיעונים שלך, קופץ פתאום בן אדם, יש לזה שאלה בוערת, והוא ככה מתפרץ להרצאה שלו, להרצאה שלך. אז מה אתה עושה? אתה משתיק אותו, אתה אומר לו אחר כך, או שאתה באמת עוצר ומתחיל להתייחס לשאלה שלו?
תראה, יש, לפעמים אני משתמש בטכניקה שאני לא ממיץ לשום מרצה להשתמש בה. כי זה לא דבר שאתה יכול להגיד, אני יכול ללמד אותך את זה. ורק אם בן אדם התנסה מאוד מאוד מאוד, עם הרבה מאוד שאכל חצץ לעשות את הדבר הזה. אחת הבעיות הקשות זה באמת הנושא הזה שההרצאה היא מסיתה את המרצה.
השאלה.
כן. הורסת את הסדר. ואפילו שהוא יענה לו, ואפילו שהוא מרוצה, הקהל לא מרוצה. זה אחת הבעיות הקשות. בסדר, יישבת את דעתו. אבל הרסת את ההרצאה. הרסת את הקהל. הקהל לא איתך עכשיו. מבין אותי? אז עכשיו, לפעמים, מה שאני עושה, כיוון שבכל זאת הרבה אחרי הרבה הרבה ניסיון, אז נניח הנושא מחולק אצלי נניח עם 50 יחידות. עכשיו ההרצאה היא לא יהיה את כל ה-50 יחידות, היא שם רק 10. אבל אני יכול לבחור איזה 10. עכשיו ברגע שהוא שואל שאלה, אני מזיז את כל ההרצאה לשאלה שלו. לא עונה לו. ואז הוא חושב שאני עונה לו, אני מנסה להמשיך את ההרצאה, אבל בכיוון הזה כרגע. ואז אני מזיז ימינה ומין שמאלה, ובונה את ההרצאה הרבה פעמים סביב השאלות שלהם.
אז למה אתה לא ממליץ על הגישה הזו? אני
צריך המון המון ניסיון. אי אפשר לתאר כמה ניסיון צריך כדי לעשות זה. אבל אז הקהל מאוד, הוא מאוד מרוצה, אני דיברתי על מה, לא סתם, אלא רבע שעה דיברתי, הוא חושב שאני עניתי לו רבע שעה, אני מניתי את ההרצאה, אני המשכתי אותה הלאה. אתה מבין? ואני מנווט בין השאלות, בגלל, אבל זה דורש המון המון ניסיון. עכשיו, וזה אנחנו סתם מגיעים לבעיה, אני אומר שתדעו לגבי מרצים, הנושא הזה של לענות לשאלות זה החלק הכי חלש אצל המרצים. צריכים לדעת, יש מרצים שמרצים עשרות שנים, אבל לענות שאלות הם לא יודעים. וכי יש לו מבנה מסודר, ואל תפריע לי, תבין אותי. ואז אפילו אם הוא רוצה להיות נחמד, כמו שהרב נשיא אומר, אבל זה מפריע לו, כי הוא קשה לו מאוד לשלב את זה בתוך ההרצאה. קשה לו מאוד. אז... כמובן שיש טכניקות מה לעשות עם הדבר
הזה. אז רגע, רגע, תן לי להיות זה שמפריע לך ומשבש לך את ההרצאה שהתחלת להגיד עכשיו, באמצעות שאלה.
אני תיארתי טכניקה קיצונית. יש עוד גישות, אבל זה טכניקה, מי שמצליח לעשות את זה, זה הכי טוב, אבל זה מאוד קשה.
כן, אבל באמת, הרב נשיא, אתה תמיד נוהג לומר, שכאשר עונים תשובה צריך לענות לא לשאלה, אלא לשואל. נכון?
לא רק לשאלה, אלא גם לשואל.
אוקיי, אז זה משפט שאתה תמיד חוזר עליו, אני הייתי רוצה אם תוכל קצת להרחיב למה אתה מתכוון. איך אני עונה לא רק לשאלה, אלא לשואל? בעצם למה השואל הוא רלוונטי? האם השאלה זה לא סתם עניין של אינפורמציה? האם אני צריך לקחת בחשבון גם מי הוא השואל?
התשתית הרגשית שהשואל על פיו שואל את השאלה, היא תשתית לפעמים מציקה, תורדנית. ולפעמים הוא הולך איתה שנים רבות. אתה לא יכול לפתור את זה באיזה אמירת כנף, או באיזושהי סיסמה שאתה מורגל בה בתור מרצה.
אבל הוא שאל אותי אינפורמציה, ואני עניתי לו את האינפורמציה. למה לא די בכך?
אז הנה, תשמע, אתה כרגע שאלת שאלה מדהימה. והצגת השאלה שלך ביטאה באמת רצון אמיתי לדעת את התשובה, כי זה מציק לך. אז באותה מידה אני גם מתייחס לשואל, אני לא יכול לזלזל, לא הייתי מזלזל, אז הייתי אומר, תשמע, השאלה שלך היא פשוטה מאוד, מה זאת אומרת? ככה השם רוצה, השם ברא את העולם כך, תשאל לך קושיה, תשאל אותו. זהו. חוץ לזה, מה השאלות האלה בכלל? ישבת ללמוד ש"ס, למדת קצת פוסקים, עיינת קצת בספרותם של ראשונים, למדת מילת הכרסך בש"ס ופוסקים כשאתה מתחיל להקשות קושיות על התורה, אז תדע לך שאתה שואל פה שאלה שילד בכיתה ד' אצלנו יודע. נו, כך עונים לשואל? תענה לבן אדם, הבן אדם במצוקה, לפעמים הוא שואל שאלה על המציק לו, על ההורים שלו נפטרו, נספו בשואה אולי, לא יודע מה.
בוא נעזור רגע שאלות כל כך גדולות ומסובכות, אבל מה שבעצם אתה אומר...
הוא סובל מיסורים, יש לו צדיק ורע לו. אתה יכול לענות ככה סתם?
אז אתה אומר שאתה צריך מה להחמיא לשאלה קודם כל, להחמיא לשואל, לשבח אותו?
כן, השאלה שלך היא שאלה מדהימה, היא שאלה רצינית. בעצם אתה מעלה פה נקודה שדנו בזה גדולי ישראל, ואשריך שאתה נזקק לעניין ושתדע שישנם תשובות ברורות לעניין. ותרשה לי לענות לך כסדר, כמובן שהעירייה כאן לא מספקת, אבל אני רוצה להתייחס לפן מסוים בשאלתך, היא שאלה במקום, ובוא, כך אני מתחיל.
אני רוצה לספר על זה סיפור.
אוקיי.
Okay. לא יודע אם זה עונה לך ישירות, אבל זה סיפור. היה לי חוג, והייתה שם בחורה, שכל... נושא שדיברתי, היא העבירה לשאלה של איסורים. למה צדיק ורע לו? לא יודע, היא לא רואה את עצמי, היא לא דתייה, אבל היא אומרת, למה אלוקים שולח איסורים לבני אדם? ניסיתי להזיז את זה, אין, זה לא, כל נושא שדיברתי, הגיע לשם. טוב, אז אמרת לה, תראי, אני רואה שזה מאוד חשוב לך, אני מבקש, בוא נדבר על זה אחרי ההרצאה. אז ישבתי לדבר איתה, אמרת, אני רואה שהנושא של איסורים מאוד מאוד חשוב לך, אני רוצה להבין למה. תספרי לי קצת. אז היא סיפרה לי, זה סיפור אמיתי, סיפור מדהים. אמרה לי, כן, אני בת 30. והכליות שלי לא מתפקדות. ועשו לי השתלת כליה. והכליה נדחתה. ואני רק על דיאליזות. וכבר הורידים שלי לא עובדים. וזה רק שאלה של זמן שאני כבר לא אוכל ללכת לעבודה. אני מתחתן עם גרוטה כמוני. ועוד מעט אני לא אוכל לעבוד. מה אלוקים רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני? וואו. מה, בקורס מרצים, אתה יודע לענות? מה תענה על שאלות כאלה בכלל? עכשיו אתה מבין שברגע שזה מטריד לאישה, ואתה תנסה לענות לה באמצע השאלה על איזשהו נושא אחר, בכלל לא, לא שייך. וקודם כל, לענייננו, הרבה פעמים, אתה צריך להעביר את זה לשיחה אישית אחרי ההרצאה. אני רואה שזה נושא חשוב, זה לא מתאים פה, אני רוצה לדבר איתך על זה. אז זה קודם כל, סתם לענייני, אבל אני כבר אגמור את הסיפור הזה לענייננו. אז אמרת לה, תראי, אני רוצה לספר לך סיפור, וזה באמת סיפור שלפעמים יורדים לי סיפורים באמצע השאלות. אבל תראי, אחד יצא לחופשה לכפר, ומהמשפחה שלו, בלילה הלך טייל קצת בכפר, ופתאום הוא רואה אש במלון, רץ כל עוד נפשו, הוא צועק אש, אש! מגיע למסדרון, מגיע ליד הדלת של החבר שלו, אש! ליד האח שלו, הוא בועט בדלת בכל הכוח. אש! הוא מגיע לבן שלו, מתחיל להרביץ למכות. תקום. אבא, לא עכשיו, אני שואל, מה אתך? וזה בבוקר. אבל יש פה אש. אבא, אני לא יכול, באמצע הלילה, לא עכשיו, דבר איתי על זה בבוקר. הוא מרביץ, ומרביץ, ומרביץ. כמה ירביץ? כמה שאכפת לו? עכשיו, לפי כמה שהוא מרביץ לך, יש מעטים אנשים בעולם שכל כך אכפת להם, אכפת לו כמו ממך. אני לא יודע למה. לא? יכול היה לעזור אותה. חסר אנשים שעוזר אותם נפשם. עכשיו, אני רוצה לתאר, ותקשיב מה אמרתי לה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך? תוך זמן קצר, יציעו לך כליה להשתלה. זה יצליח. ואחרי זמן קצר, יציעו לך בחור. ותתחתני. ואחרי זמן קצר, את תלדי ילד, תימושרת עד לב השמיים. אבל את תחזרי לישון. את לארצות שלי כבר לא תבואי, כי הכל בסדר. ותשני עמוק, עמוק, עמוק. מה אלוקים רוצה, אני לא יודע. רק דבר אחד, ברור שהוא לא רוצה שתשני. שבוע אחרי זה היא כבר לא באה. אחרי שנה וחצי, הלכתי לבית החולים לבקר את אשתי, נולד לנו ילד. ומי אני פוגש שם, מיטה לידה? אותה. עם תינוק. ואומרת לה, רב שלום, כל מה שאמרת התגשם. הביאו לי כליה, והתחתנתי, והנה הילד שלי, השם מראה אותך, כל מה שאמרת התגשם. והיא בוכה משמחה, ואני גם בוכה, אבל לא רק משמחה, גם מעצב. כי כל מה שאמרת התגשם. יותר לא בעל ארצה. חזרה לישון עמוק, עמוק, עמוק.
וואו, גם סיפור חזק בפני עצמו, וגם בעצם תשובה לכך שלא תמיד מה שאדם שואל זה המקום שבו הוא נמצא. אנחנו תחת רושם הדברים האלה נצא למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נחזור להמשך התוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן. שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו קול חי.
להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם. הם מחייכים ברמזור, מחייכים בתור למקולת, הם מחייכים אפילו בדרך לרופא. כשמכבי שוב מובילה עם 93% חברים מרוצים, לא פלא שהחברים שלנו לא מפסיקים לחייך. סקר לאומי עבור משרד הבריאות בדק ומצא. מכבי מובילה עם 93% חברים מרוצים. הצטרפו גם אתם לשירותי הבריאות הטובים בישראל ותתחילו לחייך. יש קופות חולים ויש מכבי.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך להירשם ללימודים ולהשתלב בחזית התעשייה וההייטק. הלימודים מתחילים בכף ד' סיוון 18 ביוני 2017. מהרו להירשם. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו 1-750-32-32 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
אצלנו בבית, אבא שלי תמיד אומר, תחשוב טוסט, יהיה טוסט.
כשיש עמק בבית, הכל נשמע פשוט טוסט יותר. בקריך טרי או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג. עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
יצחקי חמוד, החולצה הכמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
כאן הרב שרגע שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה ניצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
רגעים של שלווה מסובים, של שמחה מסובין, ניחוחות של איכות מסובין, מדהימים בכל הטעמים, מסעדת מסובין.
מסעדת מסובין בחשות הרב רובין, מתחם פז בכניסה לבית שמש.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות.
בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך.
בעוד כמה ימים זה קורה, במקום הכי קרוב, במקום הכי מסוגל לישוע, בשעה הכי מסוגלת, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפתח מערת רשבי הקדוש במירון. רבני ומקובלי ישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי יזכירו את שמכם ושמות יקיריכם. אם אתם זקוקים לישוע, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים, לרפואה שלמה, זה הזמן שלכם להתקשר ולהירשם לתיקון הנר בפתח המערה ביום לג בעומר. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18. התקשרו עכשיו ותזכו בעזרת השם לישוע.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
שלום לכם, מאזינים ומאזינות, חזרנו אליכם בתוכנית המרצה. הערב אנחנו עוסקים באומנות השאלה, איך מתייחסים באופן מקיף גם לשאלה וגם לשואל, ואיך נותנים את המענה הנכון לכל קושייה. איתנו באולפן נמצאים הרב דוקטור שלום סרברניק והרב דוקטור דניאל נשיא, שניהם מרצים ותיקים ומיומנים מאוד בתנועת ערכים. ובחלק הקודם, לפני הפרסומות, שמענו סיפור מרגש מאוד על, על איך שלפעמים השאלה האמיתית היא לא השאלה שאדם שואל, אלא הסיפור שיש מאחורי זה. ומרצה מיומן או סתם אדם עם אמפתיה צריך לשים לב מה בעצם הנקודה שמציקה לאדם ששואל, חוץ מהאינפורמציה שהוא מבקש לדעת, מה איפה זה יושב, על מה זה יושב, ואז לתת תשובה לא רק לשאלה אלא גם כן לשואל. והרב נשיא, בהמשך לדברים האלה, הייתי רוצה לשאול אותך, אילו מיומנויות נוספות נחוצות לאדם כדי שיהיה מסוגל להיות משיב כהלכה?
כן, אז דיברנו שהמיומנות הראשונה זה סבלנות, מחמאה, הערת פנים.
אמפתיה לשואל.
אמפתיה לשואל, ודאי. Mm-hmm. במידה רבה גם המרצה זקוק לענווה, משום ששואל השאלות לא מצפה לשמוע תשובה ממישהו שמתנסה, מדבר בצורה מאוד ככה פטרונית, כאילו אני יצאתי זה אתה מהמערות ושואל שאלות מטופשות.
היה לנו בפרשה כנגע נראה לנו, אפילו תלמיד חכם, אפילו בהלכה.
יפה.
השואל מסתבר מאוד נהנה לקבל תשובה ממרצה שהוא גם בעל ענווה. הוא יודע להכיל את זה, אבל צריך לא להתבלבל. ענווה איננה אומרת שפלות, הוא צריך לבוא עם ביטחון. בצדקת התשובה, ולשדר עוצמה של תכנים, אבל לא בהתנסות. קל מאוד לרדת למדרון החלקלק הזה של ההתנסות.
אבל אני אגיד לך, חוץ מכל מה שאמרת, אני חושב שהרבה אנשים, מה שבאמת מטריד אותם, זאת האפשרות שהם לא ידעו מה התשובה. זאת אומרת, הם עלולים להתעקע בשאלה, להתעכל באיזושהי שאלה שאין להם תשובה עליה. אז מה, הם יעמדו ככלי ריק מול הקהל?
זה לא קשור לשיעור הזה, הוא צריך ללמוד היטב היטב היטב. באמת נכון, שלא יהיה מרצה אם הוא לא מקדיש המון זמן ללמוד. אנשים אומרים, מה הבעיה, אני יודע לדבר, נתחיל להיות מרצה. לא, תלמד היטב היטב היטב, לפני שאתה מעיז לדבר.
לפחות.
זה לא טכניקה, זה צריך לדעת.
אבל אם יקרה שהוא הכין ולמד והתרכז, ועדיין נתקל באיזושהי שאלה בלתי צפויה.
למד לשונך לומר אני יודע. שאלה טובה, אני לא יודע, אני אבדוק.
מותר להגיד, אני לא יודע.
נכון.
זה לא מוציא אותך.
חובה.
חובה אפילו.
כן.
אבל במידה רבה, המרצה צריך להשתמש ביצירתיות. ביצירתיות, במשל, דוגמה, איזושהי צורה של הדגמה של התשובה שלו. לא מיד להתחיל לצטט טקסטים ורעיונות. ובכלל, אחד הבעיות הקשות מאוד למרצה כשמועל מול שאלה, הוא לא יודע לתמצת את התשובה. הוא מחביר במילים, הוא אומר הרבה מאוד דברים, והשואל מנסה לפלס דרך בין המילים, לנסות להבין מה התכוון המשורר, ולא מוצא את נפשו. לפעמים הוא מנענע בראש כאילו הוא הבין, אבל אנחנו יודעים מיוגמתים שהוא לא הבין.
אז בעצם אתה אומר צריך תשובה מתומצתת, ממוקדת.
לא קצרה, לפעמים צריך קצרה. וזה המודל של לוגיקה של הבחנות.
תכף נדבר על זה. אז באמת, הנה, טוב, ציינת את העניין הזה. יש לך איזושהי גישה או איזה מודל שנקרא לוגיקה של הבחנות, שבה אתה בעצם נותן כלי לכל אדם לתת תשובות קצרות בתחומים רבים מאוד, בהמון המון שאלות, כמובן שקשורות ליהדות וכל המסתעף מסביב. אז בוא תסביר קצת יותר את הטכניקה הזו, ואולי גם תמחיש אותה, איך היא באמת פועלת, איך היא נותנת מענה לשאלות.
הנחת היסוד בטכניקה הזו זה שאנחנו בונים את התשובות בסדרה בצורה של קומות. יש קומה ראשונה שהיא הכותרת הראשית. הרי במאמר שאתה קורא בעיתון, אתה קורא למעלה כותרת ראשית.
כותרת משנה.
כותרת משנה שהיא קצת יותר ארוכה. ומאמר שהוא הרבה יותר ארוך, מייגע.
שאגב, גם כשכותבים, גם בתוכן המאמר עצמו, אם זה ידיעה עיתונאית למשל, אז הקטע הפותח יכיל את כל האינפורמציה בצורה מתומצתת, והקטעים הבאים, ככל שאתה ממשיך לקרוא.
יפה מאוד, מצוין, נהדר, נפלא, הערתך נכונה. אתה מנתח בצורה מדהימה. כך העיתון בנוי, הוא בנוי על כותרת תמציתית חכמה ככל האפשר, מכילה ככל האפשר, אחרי זה הוא בונה את הקומה הבאה, כותרת משנה, ואחרי זה את המאמר. רוב המרצים טועים, הם מתחילים במאמר. אם יש להם זמן, אז אולי חכמים מספיק, נותנים את הכותרת משנה בסוף. טעות, תתחיל קודם כל בצמד מילים, בקצר צרה. כאילו עלית לאוטובוס, בא יושב לידך מישהו, אומר, תשמע, אני יורד בתחנה הבאה, תגיד לי, אני חופשי, ואתה כבול. תן לי תשובה. מה אתה עונה לו?
אז מה באמת אתה עונה?
אני אומר לו, תשמע, יש לעשות הבחנה בין חופש לבין חירות. חג הפסח זה לא חג החופש, אגם שיצאנו לחופשים ממצרים. חג הפסח זה חג החירות. חירות זה לעשות מה שנכון. חופש זה לעשות מה שאתה רוצה, מה שבא לך. כותב את זה, הרב דסלר מדבר על זה. ואוקיי, אם אתה רוצה לשאיר אותי את עוד תחנה, אני מוכן להכבל להוסיף לך עוד. אבל זה עד התחנה הבאה.
זאת אומרת, זה גישה שמאפשרת לך בקצרה על כל מיני שאלות, בלי לקטוע את רצף ההרצאה.
כן, ואם אני יצירתי מספיק, אם אני יצירתי מספיק, אז אני אומר לו, תשמענה, משל לרב חובל על ספינה. הוא לוקח את המצפן, זורק לים, לוקח את המפה, זורק לים, ושוטי שוטי ספינתי. האם הוא הגיע לחוף מבטחים?
לא.
מסופקני. מה קורה? הוא חופשי. רב החובל הוא חופשי, אבל הוא לא בן חורין. הוא לא יגיע לחוף מבטחים.
רק שתדעו שרעיון דומה לאבדיל אלף הדודות, כותב אריק פרום בספר מנוס מחופש. הוא מבחין בין חופש מה לחופש לה. הוא אומר, כל מה שאני משום חופש מה, אל תכריח אותי, אל תכריח אותי. אבל אין להם את החופש לפעול לקראת המטרה. הוא מראה איך שכל התרבות שלנו הורסת את החופש לה.
אריך פרום אמר משפט חזק, הוא אמר, אם החברה בעבר כפתה לאדם מה לעשות, חוקי עבדות למיניהם, היום היא כופה לאדם מה לרצות, אפילו הבחירה הזאת נשללת ממנו, זה נגזר ממור שאמרת נכון.
אבל אם נחזור לנושא של לוגיקה של הבחירות, בעצם מדובר בטכניקה כזו שבה נותנים תשובה קצרה ומאוד מאוד תמציתית.
כקומה ראשונה.
כקומה ראשונה, בבחינת זה קצה המזלג, ואם תרצה להרחיב את היריעה, אז בהזדמנות...
למשל, השאלה ששאלת את דוקטור סדרני קודם לכן, לגבי איסורים בדוגמה וזה, אז זו שאלה למשל אינפורמטיבית. בוא נעשה הבחנה בין שאלה מהותית לשאלה אינפורמטיבית. בין המכתב למעטפה, זה גם סוג הבחנה שדוקטור סדרני עשה יפה. בין מעטפה למכתב. כשאתה, יש לך את ההבחנות, אתה מסוגל להבין יותר. האור יותר מובן כשאתה יודע מה זה חושך.
אתה יודע מה, בוא אני אתגר אותך. אנחנו עכשיו, שבוע שעבר, היית יום הזיכרון, יום את העצמאות, אז אם במהלך הרצאה לא חשוב על מה, או סתם, אתה יודע מה, עזוב הרצאה, סתם, מישהו פוגש אותך ושואל אותך, תגיד, למה החרדים לא שמחים ביום העצמאות? סוף כל סוף יש מדינה. שאלה נפוצה מאוד. רגע, אני רוצה עכשיו לראות איך בטכניקה שנקראת לוגיקה של הבחנות, אתה נותן תשובה תמציתית לשאלה הזו על קצה המזלג.
אני מדלג על האספקט הפסיכולוגי שדיברנו עליו, אני נכנס ללוגיקה, אוקיי?
בדיוק, אוקיי.
אני אומר לו, תראה, אכן אתה צודק, המדינה זה צורך חיוני ביותר. אבל יש לזכור שהמדינה אחרי הכל היא לא ערך. היא חשובה וצריך לחזק אותה ולבנות אותה ולטפח אותה. אבל המדינה היא לא ערך. עם היהודי במשך אלפי שנה לא התפלל למדינה. התפלל לחזור לציון. התפלל לשוב ולהקים פה ממלכת כהני וגוי קדוש. להיות אור לגויים. ואכן אתה צודק, צריך מדינה. זה מכשיר, זה ועד בית. ועד הבית חשוב שהוא יעבוד נכון. ותפקד נכון, אני לא נגד המדינה, רק אני לא רואה בה ערך, אני רואה בה צורך חיוני וחזק ככל האפשר. אז לכן, אל תצפה ממני לחגוג על צורך, אני לא חוגג את יום תנובה, יום חברת מקורות, אני לא חוגג את כסים של יום הולדת, וגם כיבוש הארץ לא חגגתי, כי היו הרבה מאוד דברים בדרך שחזל לא קבעו את זה בגלל שזה צורך היה. הערך הגדול זה מה שהראית כחומת תנ"ך מסיני. ועל התורה, ועל המצוות, ועל הערכים האלה, זה הבחנה אם כן בין ערך לבין צורך.
המבחן הגדול זה שנתאר לך שהערבים אומרים, אתה יודע מה, בואו לא נעשה שלום, וזו מדינה של כולנו, ואנחנו מוכנים לחגוג אתכם את יום עצמו. אבל בתנאי שזו מדינה של יהודים וערבים, לא כל הבדל בגזע דת וכו'.
אז מדינת כל אזרחיה.
מדינת כל אזרחיה. ונחגוג את יום עצמו.
אוקיי.
אז מה? אז פתאום אתה רואה שיום עצמו פתאום קורס. הרי הם רוצים יום עצמו כזה. אתה לא רוצה, למה אתה לא רוצה? זה יום העצמאות של מה? פתאום מכריע אותך לחשוב, זה לא מספיק, זה מסגרת, אבל מה התוכן? המדינה זה מסגרת, אבל זה קריטי מה התוכן, מאוד קריטי.
אני יכול להמשיך ולומר לו, תראה, המדינה זה מכשיר מוניציפלי, חברתי, מדיני, כלכלי, סטטוטורי, מה שאתה רק רוצה, אין שום בעיה, וכזו היא צריכה להיות חזקה ואני אתרום לחוזקה. אבל עדיין אינני רוצה לקדש אותה, ולהפוך אותה לדרגה כזאת שאני חוגג את ה...
בקיצור, זה אמצעי, זה לא מטרה.
כן, אמצעי, לא מטרה, מצוין.
אוקיי, אנחנו נצא כאן לעוד מקבץ קצר של פרסומות, ומיד אחר כך נחזור לתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
Thank you. הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף, 24 כרכים, רק ב-999 שקלים. תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי, 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
הירושלמים כבר יודעים, רודריגז, בגלל התפריט, בגלל השירות ובגלל הבשר המשובח. ועכשיו מבצעים מיוחדים לאירועים, לדוגמה בריתות החל מ-99 שקלים למנה. רודריגז, בחשרות הרב מחפוד, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, 025-815-815, גם לאירועים עד 160 איש.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למהדרין בירושלים מכף עד כף ב' באייר תשע"ז לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בחשרות מהודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע. סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן, 03-619-2885.
בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך.
מאזינים יקרים, בימים האחרונים קיבלתם לביתכם את מגזין הישועות של רשבי, ובו הסבר על תיקון הנר הקדוש שיערך בעזרת השם בקבר רבי שמעון בר יוחאי ביום לג בעומר הקדוש, על ידי מניין רבנים ומקובלים. אם גם אתם זקוקים לישועה, לזיווג, לזרע קודש של בר קיימא, לפרנסה, שלום בית ופתיחת המזל, חייגו עכשיו להעברת שמכם לתיקון הנר הקדוש. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
חזרנו לכם בתוכנית המרצה. אנחנו עוסקים הערב בנושא השאלות, איך נותנים תשובות לשאלות מסוגים שונים, ואיתנו שני אורחים באולפן, הרב דוקטור שלום סרברניק והרב דוקטור דניאל נשיא. הרב סרברניק, אני רוצה להפנות את השאלה הבאה אליך. אתה דיברת על העובדה שכשנותנים תשובה, צריך גם כן לדעת לנתח לאיזה קבוצה השאלה הזאת משתייכת. לא כל השאלות שייכות לאותה קבוצה, יש סוגים שונים של שאלה. ואני רוצה להמחיש את זה באמצעות דוגמה. נניח שתוך כדי הרצאה, ולא משנה מה היה נושא הרצאה, פונה לך אחד המשתתפים ושואל אותך שאלה כמו, מה אכפת לקדוש ברוך הוא האם אני בורר את האוכל מתוך הפסולת בשבת או את הפסולת מתוך האוכל? כל הירידה לפרטים הקטנים האלה, מה ההיגיון בהם? מה פתאום שבורא כל העולמות התעניין בפיצ'יפקס האלה, בדברים הקטנטנים האלה? דוגמה לשאלה. נניח אתה נתקל בשאלה כזו, איך אתה מתמודד איתה? איך אתה ניגש לתת תשובה לשאלה כזו?
תראה, זו עוד שאלה רכה. אחד יכול לשאול את זה בצורה יותר קשה. אני לא מאמין שלאלוקים אכפת לו מהפעולות הקטנות שאני עושה. אז אני אתייחס קודם כל לשאלה הקשה, אחר כך אולי לשאלה הרכה. אנחנו, כשאנחנו באים לבדוק את התורה, שאלנו לימים ראשונים, מקצה השמיים ועד קצהו, היה כדבר הגדול הזה, היה נשמע כמו, לך תבדוק. שמה אני יכול לבדוק? תראה, אני רוצה לבדוק את כל הדתות בעולם. בחיים שלך לא תספיק ללמוד את ספריית הוותיקן. רק אחת. מה אתה רוצה שעושה? איך אני אבדוק? אז צריכים לדעת שכל הדתות והכתות אפשר לקטלג שיש לו מכתב ומעטפה. מעטפה זה מי נתן את זה. מכתב זה התוכן. וכשהתורה אומרת לי לך תשווה, היא לא אומרת לך תשווה את המכתבים. כי אני לעולם לא אגמור. אומר לי, שתלך תשווה את המעטפות. האם עוד מישהו עם יש לו מעטפה, עדות כזו, שבאמת אלוקים נתן את התורה? תבדוק את זה. ואז אתה יכול לבדוק. אז זה מאוד קצר הבדיקה. אבל אם תרצה לבדוק את המכתבים, אז באה נצרות, מה להתחרות איתנו? למה אתה אומר ואהבת לך כמוך? אני אגיד לך ואהבת לך כמוך יותר מכמוך. מה היום רוצים להתחרות? לתת מכתב יותר טוב. זו שאלה גדולה מה זה טוב. אבל בקיצור, כל הנושא הזה של האימות הוא בכלל טעות מאוד גדולה. האם הוא ברמת המכתבים? הוא רוצה להיות רק ברמת המעטפות. עכשיו, כשאתה אומר אתה לא מאמין, זאת אומרת, יש לך קריטריונים איך צריך לראות אלוקים. לדעתי אלוקים צריך לעשות 1, 2, 3, 4. אחד אומר לי, אני לא מאמין שאלוקים גורם שיהודים לא שווים לגויים. אני לא מאמין שאלוקים יסכים שיש הבדל בין אישה וגוי. כל אחד יש לו את האלוקים הפרטי שלו, שאפשר לדעת בדיוק לפי הדעות שלו, כך צריך לראות אלוקים. ובכן, זה עקרונית גישה לא נכונה. כמספר האלוקים הוא כמספר בני האדם. אז צריך לדעת שאתה בא בתור שופט זכותך, אבל על המעטפה. אני רוצה לבדוק את הרעיון שאלוקים נתן את התורה. כשאתה, אחרי שזה מבוסס, אתה בא למכתב בתור תלמיד. אני רוצה להבין. רוצה להבין, זה זכותך. ולא את הכל תבין. גם בפיזיקה אני אסביר לך שלב, שלב, שלב. אני לא יכול לקפוץ לך לתורת היחסות. לא יכול. אתה לפעמים יושב, יש קופץ ישן של תורת היחסות. תורת היחסות שחסר לך את היסודות. אבל אם אתה בא בענווה על תורה, על המעטפה, זכותך להילחם אני רוצה, תוכיח לי, בנושא של על המכתב, אני רוצה להבין. כי גם צריכים להבין דבר אחד. כשאנחנו מדברים על המעטפה, אנחנו מדברים ראיות ברורות, שאלוקים נתן תורה. כשאתה מדבר על המכתב, אתה מדבר על רעיונות, על מוסר, על כוחות הנפש. זה דברים שקשה מאוד להוכחה. זה מבנה על מבנה, מבנה על מבנה. אז בואו נניח כרגע, אני אספר לך על הדבר הזה. מה אחד שואל אותי ככה? תשמע, אחת הסיבות שבני אדם שואלים את השאלה הזאת, בגישה של הרב נשיא על הבחנה, שהוא חושב שהתורה באה לעשות אותי אדם יותר טוב. הוא אומר, אני לא מבין למה אם אני לא בורר או כן בורר, אני אהיה בנם יותר טוב. זה מה שמתחבא מאחורי השאלה. כי אתה חושב שמטרת התורה לעשות לך אדם יותר טוב. לא נכון. מטרת התורה לעשות לך אדם קדוש. עשיתם את כל מצווה ואתם קדושים. אני אתן לך דוגמה. בן אדם נמצא על אי בודד. הוא יכול להיות טוב? לא. הוא יכול להיות קדוש. קדוש זה לעצמך. טוב זה לזולת. טוב. ואז אני יכול להראות לך איך השבת וכל הפעולות הללו, איך הם מפתחים את הקדושה. אני עוד לא מסביר לך מה זה קדושה. כמו שאתה מבין שמדיטציה ודברים כאלה יכולים לפתוח לבנות כוחות נפש, אז תחשוב שיש מדיטציה מסוג אחר לגמרי, שאני שובט ואני לא עושה ואני מתרכז, לא משנה כרגע, ואתה הולך ועולה במדרגות הקדושה, לא במדרגות הטוב. אנחנו חושבים שחשוב להיות טוב, אבל הוא נובע מהקדושה. אז הוא אמר לי, תשמע, באמת, אף פעם לא ידעתי לחשוב על זה ככה. אבל בסדר, זה רעיונות נפלאים, אבל מי אמר שאלוקים נתן את זה? אולי משה רבינו היה מאוד חכם והוא כתב את זה. אמרתי, כרגע עברת לשאלות על המעטפה. אז זה טוב מאוד. עכשיו בסדר. אז שיהיה ברור, יש שאלות על המכתב, אתה רוצה להבין, ניסיתי להסביר לך, ואני אסביר לך יותר. מיד קפצת לשאלות המעטפה, תוכיח לי אלוקים. שמה מותר לך להילחם, וניתן לך את הרעיות.
זאת אומרת, צריך כל הזמן לזכור את ההבדל שבין המעטפה והמכתב, וזו גישה עקרונית שונה לגמרי. הרב נשיא, אני רוצה את השאלה הבאה להפנות אליך. אתה נתקל באדם שמתחיל לשאול אותך שאלה, ובעצם בתוך השאלה הזו כלולים המון המון פרטים שונים, כן? הוא שואל, הוא מתחיל מנושא א', אחר כך ותוך כדי כך משלב נושא ב', וג' וד', יש הרבה אנשים כאלה שאין להם חשיבה כל כך ממוקדת, הם לא, השאלה, יש להם המון שאלות והכל מתפרץ בבת אחת, ואין סף לשאלות, אז מה, איך אתה מתמודד עם, עם מצב שכזה? איך אתה יכול בכלל לענות לשאלה שהיא בעצם מורכבת מעשרות פרטים?
כן, אתה שואל שאלה מאוד חזקה, מאוד טובה. אבל אם אני רוצה להתכתב עם מה שדוקטור סרברניק אמר, אז הייתי קורא לזה גם הבחנה בין שאלה מהותית לשאלה אינפורמטיבית. הרבה מאוד אנשים מתבלבלים בין שאלות האינפורמציה, למה אלוקים עשה ככה, ולמה עם ישראל נדד במדבר, ולמה עם ישראל סובל, ולמה אין לנו שלום בארץ, וכל כיוצא בזה, ומעדר תשובה הם גוזרים מסקנות. זאת טאוטולוגיה מאוד נפוצה, טעות חמורה מאוד. אנחנו, יש שאלות אינפורמציה ויש שאלות מהותיות. שאלות המהותיות בדבר המעטפה, זאת שאלה מהותית. שאלה אינפורמטיבית, הבעיה הגדולה שעל האינפורמציה הם טוענים טענות, הם לא שואלים שאלות.
אז אתה היית מפריד בתוך השאלה בין החלקים השונים, ובא ואומר, תקשיב, אני לא הולך לענות לך על שאלות אינפורמציה, רק על שאלות מהות?
לא, אני רק רציתי להקדים לפני התשובה למה שאמר דוקטור סרברניק. עכשיו באשר לשאלתך, תראה, בריבוי השאלות זה ריבוי המצוקות של השואל, וחוסר ההבנה שלו בכלל בשאלה. אני לא אבוז לו חלילה, אני אקח דוגמה אחת מהשאלה שלו, אני אומר לו, תראה, אתה שאלת פה כמה שאלות, אבל ברשותך אני רוצה להתמקד בשאלה אחת, וככל שיותר הזמן נוכל להתמקד גם בהמשך, זה הרבה תלוי בהקשר, במקום והכל. אתה לוקח שאלה אחת, אתה מחדד אותה, ועונה לשאלה הזאת. ואחר כך אתה זורם עם הקהל, ואת אומר, בוא ניתן לאנשים, אנשים אחרים עוד לשאול שאלות וכולי, בלי לפגוע בו, גם ענית לו, גם לא התעלמת ממנו, וגם נתת מרחב לשאר האנשים. אבל יש בעיה חמורה מאוד מאוד מאוד, שאדם שואל שאלה, הוא בעצם קובע, הוא לא שואל. אתם הרי עושים ככה, הוא מפנה אצבע, וזה לא יכול להיות שיהיה ככה. אז אני עושה סדר, אני שואל, אומר לו, תשמע, עם כל הכבוד, בוא רגע נעשה סדר. אתה שואל או קובע? אתה טוען או מברר? אז בוא, בכל זאת, בוא נשתמש בשפה יותר מכבדת. אתה מתכוון להגיד, אתה מתכוון לשאול. אם אתה שואל, אני מוכן לעשות לענות לך, אבל אם אתה קובע, אז זו קביעה. בקביעה אין לי מה לשכנע אותך.
אבל אני רוצה להוסיף לזה עוד נקודה. הרב נשיא אמר שכדאי לענות על שאלה אחת. אני חושב שהוא צודק. אבל חייב להיות לפני זה שלב מקדים. אני חוזר על מה שהוא עובר ומפרק את זה לשאלות. בוא ניקח דוגמה. בסדר? אני יודע מה, אני רוצה ליהנות מהחיים, מה יש אם אני אסע בים לשבת, ולמה אתם לא מתגייסים, ולמה אתם הולכים שחור, ולמה אתם זורקים אבנים בשבת, ובאמת, ובוא נאהב אחד את השני, בסדר, לא יודע מה, זה רק בום,
ולמה המשיח לא מגיע?
אז בקיצור, אני לא אכפת לי, ואני חושב שהרב נשיא צודק, צריך לענות רק על אחד. וזה זכותך לבחור מה שאתה חושב שמתאים לנסיבות. אבל קודם כל, תחזור על מה שהוא אמר. אז בואו נראה מה שאתה אמרת. אתה עושה סדר. יש שאלות שהן נוגעות בקשר בין דתיים וחילונים. בואו נאהב אחד את השני. וגם כל שאלת הגיוס היא שאלה בין דתיים וחילונים. בואו נחלק את העול בצורה שווה. אז יש כל מיני שאלות שאתה שואל לגבי כל היחס בין דתיים וחילונים, ששאלה מהותית מאוד. זאת שותפות. איך אנחנו עושים את השותפות בצורה שגם תתאים למטרה בכלל של כל המערכת, והיא תתאים גם לצרכים שלי ולצרכה. שאלות גדולות, אלה שחלק משאלות שלך. אחר כך יש שאלות אישיות בין האדם ובין אלוקים. למה בתוכנית האימונים שאלוקים נתן, אכפת לו הפרטים? או השאלה הזאת. ויש גם שאלות שאתה שואל, אוקיי, נניח שאני אגיד לך שהתורה זה תוכנית אימונים, אני רוצה להבין כיצד תוכנית האימונים הזאת פועלת עליי. בקשר לשאלה הזאת, השאלה הזאת, אלה שאלות שקשורות להבין מה המאמן התכוון. בסדר? אוקיי, אז עכשיו שאנחנו מבינים שיש לנו שתי קטגוריות פה. היו פה קטגוריה של השאלות בין העם, בין שני החלקים, היו דתיים ולא דתיים. יש שאלות על המאמן, מה הוא מתכוון. אנחנו עכשיו מבינים שהשאלות שלך ומסה חובקות את כל היהדות. אנחנו נבחר כרגע שאלה אחת ונענה, חלק יהיה בהרצאות אחרות, בסמינר, בהפסקה וכו' וכו'.
אז בעצם גם בלי לתת תשובה לכל השאלות שלו, עשית לו סדר בראש, אתה הראית לו איפה השאלות שלו ממוקמות על המפה, מה קודם למה, וכל דבר יבוא ביתו בזמנו.
כן, זאת אומרת, הסדר הזה מאוד מאוד חשוב, אחרי זה הרב נשיא בוחר אחד מהם.
בשבוע הבא התוכנית שלנו תעסוק בהבדלים בין סוגים שונים של דיבור בציבור. יש הבדל בין נאום, בין דרשה, הרצאה, שיעור, כל אחד מהדברים האלה יש לו את המאפיינים שלו, את הסגנון שלו, את הצורה שלו. אז אנחנו בשבוע הבא נעמוד על ההבדלים האלה ואיך מעבירים בצורה נכונה, איך אתה מתאים את עצמך לכל סוג של מתכונת בהתאם לצורך. זה יהיה בעזרת השם בשבוע הבא. עכשיו, בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, קיבלנו הרבה מאוד פניות של אנשים שנהנים מהתוכנית המרצה, והיו רוצים בעצמם להתנסות, להתפתח בתחום הזה, לרכוש ניסיון, להשתתף בסימולציות, ובעצם להרחיב את היריעה הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים להעביר כאן במסגרת תוכנית רדיו. אז במיוחד עבור אלה, ארגון ערכים פותח בקרוב קורס מרצים מורחב, זאת אומרת בשונה מהקורסים הרגילים שהיו בדרך כלל יומיים של הרצאות מרוכזות, הפעם מדובר בקורס שהתמשך על פני כמה חודשים עם מפגשים שבועיים, שבו אנחנו נפתח ונרחיב מאוד את היריעה, כולל התנסויות, סימולציות וכן הלאה. הקורס מיועד לגברים ונשים כאחד, וכל הפרטים נמצאים במספר הטלפון 025-5188, 025-5188. אם גם אתם רוצים להשתתף בקורס ערכים למרצים, קורס מורחב, אז תתקשרו למספר הזה, תשאירו פרטים, ואנחנו בימים אלה ממש כבר הולכים ומגבשים את התוכנית ותכף יוצאים לדרך. בנוסף לכך, הרבה אנשים באים ואומרים, למה רק לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות יש את הזכות ליהנות מהתכנים של ערכים? מה בנוגע לאנשים שהם בציבור החרדי, שגם הם רוצים להכיר מרוב את התכנים האלה, להתחזק, לגעת באמת, לראות מקרוב איך הדברים פועלים? אז בשביל כל אלה, ארגון ערכים מקיים סמינר מיוחד, שנקרא לגעת באמת, והוא מיועד לציבור החרדי. פעם הראשונה, ערכים עושים סמינר, ממש במתכונת של סמינר לכל דבר שמיועד לציבור החרדי, והוא יכלול את כל התכנים הרגילים, מעמד הר סיני, תורה משמיים, נבואות שהתגשמו, ידיעות, ידיעה ואמונה, טעמי המצוות, תורה ומדע, חינוך ילדים וכל יתר התכנים הרגילים והמוכרים של ערכים. זה יתקיים בסוף שבוע בתנאי נופש, ביום חמישי עד מוצאי שבת, פרשת בעלותך, י"ד עד ט"ז בסיוון, במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השתתפו הרב צבי ענבל, הרב שלום סרברניק, הרב דוקטור דניאל נשיא, הרב צבי אלי בנצור, הרב דוד ברוורמן, הרב אהרון לוי ועוד נוספים. הפרטים נמצאים במספר הטלפון 1-800-800-750, 1-800-800-750, סמינר ערכים לציבור החרדי, תחת הכותרת לגעת באמת. יש גם מסע תפילות לאוקראינה לקברי צדיקים במז'יבוש, ברדיצ'ה ואומן עם הרב יגאל כהן והרב יחיאל מויאל, מיום ראשון שאחרי חג השבועות, י"ז עד י"ט סיוון. המסע הזה מיועד לגברים בלבד, מסע תפילות בקברי צדיקים באוקראינה. אפשר למצוא את הפרטים במספר הטלפון 03-579-3035, 03-579-3035, מסע לקברי צדיקים באוקראינה. כל הפרטים נמצאים באתר ערכים. ועוד הודעה חשובה, נשארו עוד מקומות אחרונים למסע ערכים לפולין. אנשים שעשו את המסע הזה בשנים קודמות יודעים עד כמה הוא מסע מטלטל ומשפיע ומרומם. אז זוגות או יחידים יכולים עדיין להירשם למסע ערכים לפולין, שיוצא בשבוע הבא מיום שלישי ועד יום ראשון שלאחריו, כף עד חפי באייר. המחיר סביר מאוד, והאירוח הוא בתנאים וברמה שרק ערכים יכולים לתת, כדאי להירשם, גם כן במספר הטלפון שאנחנו ציינו. הפרטים נמצאים גם כן במשרדי ערכים 03-579-3035, אפשר גם להתעדכן באתר ערכים, שם נמצאים כל הפרטים. אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, לצוות הטכני יעקב הרשלר, ישי פופובסקי, ולאורחים שהיו איתנו באולפן, דוקטור הרב דניאל נשיא, ודוקטור הרב שלום סרברניק. אני הייתי איתכם אליעזר איזיקוביץ', תודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיהיה לכולנו לילה טוב, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא בעוד פרק בסדרה המרצה.
כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו בהדרן. הוזלה של מאות שקלים למכשירי סמסונג מתקדמים בחותם הכשרות הגבוה ביותר וברמת שירות ללא פשרות. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. כוכבית 3230. הדרן.
יצחקי חמוד, החולצה הכמעט לבנה שלך מגוהצת.
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה נצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך.
בעוד כמה ימים זה קורה, במקום הכי קרוב, במקום הכי מסוגל לישוע, בשעה הכי מסוגלת, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בפתח מערת רשבי הקדוש במירון, רבני ומקובלי ישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי יזכירו את שמכם ושמות יקיריכם. אם אתם זקוקים לישוע, להצלחה, לפרנסה, לזיווג הגון, לזרע של קיימה, לנחת מהילדים, לרפואה, רפואה שלמה, זה הזמן שלכם להתקשר ולהירשם לתיקון הנר בפתח המערה ביום לג בעומר. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18. התקשרו עכשיו ותזכו בעזרת השם לישועה.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו, מגיש הרב מנחם וייס.
שלום לכם מאזינים יקרים, הלימוד היומי מתוך הספר ותן חלקנו. בשבוע שעם ישראל חוגג את ההילולה של ל"ג בעומר, אז בספר ותן חלקנו יש באמת הרבה הרבה תוכן רוחני סביב רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, ואני רוצה קטע אחד קטן. במסכת סוכה, מובה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה. ומוסיפה הגמרא ואומרת, בשם רבי שמעון בר יוחאי, ולמלא אלעזר בני, זאת אומרת, אם אלעזר בני מצטרף אליי, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. תמיעה גדולה, הוא שואל כאן בספר ותן חלקנו. מדוע? הכוח של רבי אלעזר בנו הוא כה גדול, הרבה יותר גדול מהכוח של רבי שמעון, שאם רבי אלעזר יחד איתו הם יכולים לפתור את כל העולם כולו מהדין מיום בריאת העולם. הוא מביא את הפירוש הנפלא של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, שמסביר, כשבן אדם רוכש יהלום של קרת, בוא נאמר שזה שווה $1,000, אבל יהלום של שתי קרת לא שווה $2,000, שווה $100,000. אומר, כך הוא מסביר את דברי הגמרא, אומר רבי שמעון, כוח הלימוד הכי גדול, כשהוא שלי, אני יכול לפתור את העולם מיום בריאתי, מיום שאני נבראתי, אבל כשמתווסף כוח התורה של בני, זה כבר אין ארוך ואין שיעור. זה לא כפול, זה 10 מונים יותר בערך. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, כשאנחנו מתחברים עם רבבות עם ישראל, מיום ביומו, ללימוד מתוך הספר ותן חלקנו, כולנו לומדים את אותו קטע גמרא, את אותו קטע הלכה, כמה כוח, כמה קרת שווה היהלום הזה. אז אפשר להתנסות חודש חינם ולחייג לכוכבית 3029 ולקבל את הספר ותן חלקנו עד לביתכם.
לימוד שבועי מתוך ותן חלקנו, מגיש הרב מנחם וייס.
ה
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, רוכב אופנוע, שים לב למצב הכביש, ורכב על פי תנאי הדרך.
חי תמיד איתי כוחה.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ננעלו הקלפיות בבחירות בסיבוב השני לנשיאות צרפת. במקרים ראשוניים שפורסמו הערב עולה כי מועמד המרכז עמנואל מקרון ניצח ברוב מוחץ את מועמדת הימין הקיצוני מרין לפן. מספירת שליש מהקולות עולה כי מקרון גרף יותר מ-61%, אך אפשר ומספר זה יעלה. בשעה זו נמשכת ספירת הקולות והתוצאות הסופיות יפורסמו לאחר החצות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בקהילה היהודית חששו מאפשרות של הפן הקיצוני תנצח בה בחירות. הרב הראשי של צרפת וסגן נשיא ועידת רבני אירופה, הרב חיים